אני רוצה היום לעמוד יחד איתכם על תפילת מוסף של ראש השנה. תפילת מוסף של ראש השנה כוללת בתוכה שלוש ברכות חשובות: מלכויות, זיכרונות ושופרות. ואני רוצה שביחד ננסה לראות מי בעל הרעיון, מי הוא המקור של מלכויות, זיכרונות ושופרות. מי לראשונה חשב על המבנה הזה של מלכויות, זיכרונות ושופרות? הגמרא במסכת ברכות שואלת: הנה תשע לראש השנה כנגד מה? אם אני לא טועה, אני חושב, תבדוק, אם זה לא זה אז נחפש אחר כך. הגמרא במסכת ברכות בדף כ"ט אומרת: הנה תשע לראש השנה כנגד מה? מניין לנו תשע ברכות בתפילת ראש השנה? וצריך להבין את השאלה, כי אם בתפילה רגילה של יום טוב כמה ברכות יש? כמה?
שבע.
ואם נוסיף מלכויות, זיכרונות ושופרות, כמה צריך להיות? עשר. אבל יש לנו רק תשע. ולכן מתחיל להתעורר מחלוקת וויכוח בין רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי, איפה לשים את מלכויות. האם מלכויות יהיו בתוך קדושת השם, או מלכויות בתוך קדושת היום. נכון? ולכן הגמרא שואלת: הנה תשע דראש שנה כנגד מה? ועונה הגמרא: תשע דראש שנה כנגד תשע אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. כשחנה התפללה אחרי שנולד לה בן ששמואל, שכולנו מכירים אותו, כן? אחרי שנולד לה שמואל, חנה התפללה: ותתפלל חנה ותאמר אלץ ליבי וכולי. מיד נראה את הפרק הזה בפנים, ושם בפרק הזה חנה אומרת תשע פעמים שם השם. היא מזכירה את שם השם תשע פעמים. תבדקו את זה אחר כך, לא עכשיו, תבדקו שזה נכון. בשמואל א' פרק ב', מפסוק א' עד פסוק י', זוהי תפילת חנה. בעשרה הפסוקים האלה יש לנו תשע פעמים שם השם. חנה מזכירה תשע פעמים שם השם. וכנגד תשע פעמים שחנה הזכירה את שם השם בתפילתה, כנגד זה תקנו חכמים בתפילת מוסף של ראש השנה תשע ברכות. השאלה הגדולה היא כמובן, מה הקשר? אז מה אם חנה אמרה תשע פעמים שם השם? למה זה צריך לחייב אותם, את חז"ל, לקבוע מספר ברכות כמספר האזכרות של שם השם שחנה אמרה בתפילתה? ובכן, גם בזה הגמרא דנה, והגמרא אומרת שחנה אמרה תשע אזכרות בתפילתה, וחז"ל קשרו את תפילת מוסף עם חנה בגלל שחנה נפקדה בראש השנה. חנה הייתה עקרה והקדוש ברוך הוא פקד אותה ונתן לה בן, והפקידה הזאת הייתה בראש השנה. טוב, אבל חז"ל אומרים לא רק חנה נפקדה בראש השנה, גם שרה ורחל נפקדו בראש השנה. בסדר, אז זה הסבר אחד, גם זה לא כל כך מסביר. אז מה אם היא נפקדה בראש השנה? בסדר, אז מגיע לה מזל טוב, וצריכים להגיד הנה חנה, שאולי אפילו נעשה דבר טוב אם נפטיר, כיוון שהפרשה היא והשם פקד את שרה, שהפטרה תהיה והשם פקד את חנה. לא אכפת, אנחנו מוכנים להפטיר בחנה, נכון? אבל מה זה קשור לתפילת מוסף? למה זה צריך לקבוע לי איך תראה תפילת מוסף של ראש השנה, נכון? בירושלמי הם מציעים דבר נוסף. בירושלמי כתוב שלמה תפילת חנה קשורה למוסף של ראש השנה? בגלל שהפסוק האחרון בתפילת חנה כתוב שם: השם ידין אפסי ארץ. אז מוזכר המילה דין, וראש השנה הוא יום דין, לכן יש קשר ביניהם. וכאן אני באמת באמת מתקשה להבין את הירושלמי, כי אם מחפשים, יש פה כאלה שיודעים תנ"ך טוב, אני מתאר לעצמי שיש, מתביישים. אבל כל מי שיודע כמה פרקים בתנ"ך יודע שאם רוצים לחפש פרקים בתנ"ך שעוסקים ביום הדין או בדין, אתם מסכימים איתי שהפרק, יש עוד לפחות 10 פרקים שהייתם מזכירים אותם לפני שאתם מזכירים את הפרק של תפילת חנה? כי פרק של תפילת חנה לא כל כך עוסק בדין. הוא מזכיר, השם ידין אפשר, אז יש לו, המילה דין מוזכרת שם. אבל זה לא התוכן המרכזי שלו. התוכן המרכזי של הפרק עוסק בדברים אחרים. אם אנחנו מחפשים פרקים שעוסקים בדין, יש פרקים אחרים יותר יפים מזה בתנ"ך. או יותר, לא יפים, כי כל הפרקים יפים, אבל יותר, שמדברים יותר על דין בתנ"ך, נכון? למשל, מלאכי פרק ג', אם אתם יודעים על מה נדבר, תחו אותו אחר כך, תראו, מלאכי פרק ג', נדבר על יום השם הגדול והנורא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, וכולי. זה פרק שבאמת עוסק בדין. אתם מבינים עכשיו את הבעיה? אז אני חוזר. הבעיה שלי היא שחז"ל אומרים לנו שתשע ברכות בתפילת מוסף כנגד 9 אזכרות שאמרה חנה בתפילתה, והקשר של חנה לתפילת מוסף הוא קשר שלא כל כך ברור. המילה דין לא משכנעת כל כך, וזה שהיא נפקדה בראש השנה, אז מזל טוב, אבל זה עדיין לא אומר שצריך להיות קשור לתפילת מוסף. בסדר? השאלה מובנת, נכון? יש מישהו שלא הבין את השאלה, משהו בעברית לא ברור? זה ברור, נכון? כן, כולם מבינים את העברית או לא? טוב, אז נמשיך. זה אומר שהתקדמתם מאז יום חמישי, השיחה של הרב משה עד היום. אז עכשיו אנחנו ממשיכים. עכשיו אנחנו ממשיכים ומנסים להבין באמת מה יש לנו כאן בתפילת מוסף של ראש השנה. כדי להבין את הדבר הזה צריך פשוט ללמוד את תפילת חנה. ובואו נלמד את תפילת חנה. זה יהיה הפטרה של ראש השנה, חלק מההפטרה של ראש השנה, אבל לכן חשוב אולי ללמוד, להבין מה יש לנו שם באותה תפילה. בואו נפתח, בבקשה, שמואל ב', שמואל א', פרק ב', פסוק א'. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי באדוני, רמה קרני באדוני, רחב פי על אויביי, כי שמחתי בשועתך. אין קדוש כאדוני, כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטים ונכשלים אז רוחי. שבעים בלחם נזכרו ורעבים חדלו. עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אדוני מוריש מעשיר, משפיל אף מרומם, מקים מאף ארדל, להשפות ירים אביון, להושיב מדיבים, וכסה כבוד ינחילם, כי לאדוני מצאו כארץ וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמורו, רשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. אדוני יחתו מריביו, עליו בשמיים ירעם, אדוני ידין נפשי ארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. אלה הם 10 הפסוקים, שהם סוף ההפטרה, של ראש השנה, של היום הראשון של ראש השנה, אבל אנחנו מתייחסים כרגע לעשרת הפסוקים האלה, כי הם 10 הפסוקים שעליהם דיברו חז"ל באותה הדרשה. בינתיים יש מישהו שספר וראה שזה באמת 9 פעמים שם השם? כן, בסדר. עשית את זה? מצוין. אז הנה אנחנו בטוח שיש 9 פעמים שם השם באותה תפילה של חנה. עכשיו אני שואל, חנה התפללה, זכתה לבן, זה דבר גדול ונפלא, שאישה עקרה שהיה לה כל כך קשה, והיא קיבלה בן, ברוך השם, זכתה לבן, זה מצוין. ואז היא באה עכשיו, מה חנה רוצה לעשות כאן בפרק שלנו? מה המטרה של חנה?
להודות להשם.
חנה רוצה כרגע להודות להשם. עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי, שמחתי בשועתך. היא רוצה להודות להשם. אבל אתם יודעים מה מפריע לי?
למה זה נקרא תפילת חנה?
ולא.
הודעת חנה. כאילו זה שהיא בקשה.
הודעת חנה ולא שירת חנה. שאלה מצוינת. יש לך הסבר?
שכחתי.
שכחת, איזה יופי. אני אזכיר לך. הנה, למה זה נקרא תפילת חנה? כי באמת זה צריך להיות שירת חנה, כמו בתה שער דבורה, כמו אז זה שיר משה ובני ישראל. גם זה תפילת חנה. כן, אבל למה? אבל מה היא רוצה לעשות? שזה שאלנו, מה היא רוצה לעשות? מה היא רוצה לבקש? בבקשה, בואו תסתכלו, תקראו עוד פעם את הפסוקים, תגידו לי בבקשה איפה יש כאן תפילה ודברי חנה. תקחו את כל הפרק הזה, את כל עשרת הפסוקים הללו, ואיפה אתם תחפשו ותמצאו לי בבקשה תפילה בדברי חנה. יש תפילה כאן?
כן.
מה?
אתה יודע איפה... אתם רואים את התפילה בדברי השלחנה? כן? תודה. הפסוק האחרון. הפסוק האחרון אומר, השם ילחתו מריביו, עליו בשמיים ירם, אדוני ידין השיער, סביתן עוז למלכו, וירם קרן ראשיכו. מבינים את הפסוק הזה? לא. יונתן, אתה רוצה להסביר?
לא, אני אמרתי לא.
אתה לא מבין. טוב, אז אני אכתוב בקצרה. יש כל מיני אנשים שבאים לריב עם עם ישראל. כל מי שרב עם עם ישראל, נגד מי הוא נלחם בעצם? נגד הקדוש ברוך הוא. נכון? כל מי, כך אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, כל מי שקם להילחם נגד ישראל, הוא בעצם נלחם נגד הקדוש ברוך הוא. ולכן זה מדובר על מריביו, אלה שבאים לריב כביכול עם הקדוש ברוך הוא. וחנה מתפללת השם, יחדתו מריביו. כל אלה שבאים לריב איתך, יחדתו, יישברו. בסדר? יישברו. To be broken. כן? זה יחדתו. בסדר? השם יחדתו מריביו. עליו בשמיים יראים. אתה מהשמיים, תעשה עליהם דרקים, רעמים, כל מיני קולות ככה מאיימים, שיעשו אותם ויחסלו אותם. בסדר? עליו בשמיים יראים. השם ידין נפשי ארץ. תעשה דין בכל הגויים. מה הכי חשוב? ויתן עוז למלכו וירם קרן. תן מלכות, תן משיח השם לעם ישראל. אנחנו רואים שחנה כנראה, בגלל זה הטייטל, הכותרת של דבריה הזה ותתפלל חנה, כי היא רואה את הפסוק האחרון כפסוק המרכזי. ואת זה אני רוצה להסביר למה. למה? הסיבה היא פשוטה. שימו לב את זה. חנה היה בסוף תקופת השופטים. בסוף תקופת השופטים, יש כאן כמה דברים מעניינים שקורים בסוף תקופת השופטים. בימים ההם, אין מלך בישראל. קודם כל אין מלך. בימים ההם, אין חזון נפרץ. אין נבואה כל כך. הנבואה היא לא נפוצה. חזון, נבואה. אין מלך, אין נביא. ומה עם הכהנים? יש משכן קבוע, מצוין, משכן בשילו, מצוין, הוא קבוע. יש משכן בשילו. מה עם הכהנים? בני אלי, לא כל כך. נכון? ומה קורה עם המשכן שנמצא בשילו? הוא קבוע, אבל מה קורה איתו? אף אחד לא עולה לרגל, חוץ מי? חוץ מאלקנה, נכון? אבל אנחנו יודעים עוד דבר אחד על המשכן בשילו. שעוד מעט, מיד כשיוולד שמואל והוא ייכנס למקדש, הנבואה הראשונה שהוא יקבל, מה תהיה? על אלי, מות בני אלי וחורבן שילו. בית המשכן, בית המקדש זה לא מדויק, משכן השם בשילו הולך להיחרב עוד מעט. מובן? זאת אומרת שכל המערכת של הכהונה ושל המשכן, הם גם כן לא לגמרי בסדר. מה יש לנו אם כן? אין לנו מלך, אין לנו נביא, ואין לנו כל כך כהונה ומשכן. שזה המוסדות המרכזיים של השלטון בעם ישראל לא מתפקדים בעצם בתקופת, בסוף תקופת השופטים. אין כאן מצב מאוד מאוד לא פשוט בעם ישראל בסוף תקופת השופטים. והנה חנה, כשהיא באה להתפלל, היא באה לבקש בן, היא כביכול רואה רק את הצרות שלה. אין לה בן, היא הכרה, היא מבקשת ילד, נכון? זה טבעי. שזוכה לבן, היא פתאום שמה לב, איך אני יכולה להסתכל רק על הדלת אמות שלי, רק על הצרות שלי? ואיפה עם ישראל? עם ישראל נמצא במצב קשה. עם ישראל אין לו מלך. עם ישראל אין לו נבואה, אין לו כהונה. עם ישראל נמצא במצב כל כך קריטי. ולכן כשחנה באה להודות להשם על הבן שהיא זכתה לו, היא רואה צורך, היא רואה חובה גם להתפלל ולבקש מהשם ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. סוף סוף שתהיה מלכות בישראל, וכשיהיה מלך יהיה שלטון מרכזי עם מלכות, אז תהיה הנהגה ברורה, ואז כמובן אנחנו יודעים שאחר כך כשבא המלך גם בא בית המקדש. דוד המלך בנה והכין את בית המקדש, שלמה בנה את בית המקדש, ואחר כך גם היו נביאים, גד ונתן ואחרים, ושמואל כמובן. מתחילה להתעורר מחדש, כל עם ישראל, כנסת ישראל מתחילה להתעורר מחדש. אבל חז"ל גם אומרים לנו שחנה חשבה על הכיוון הזה לא רק אחרי שהיא זכתה לשמואל, אלא כבר לפני שהיא זכתה לשמואל, היא כבר לא הסתכלה רק על הצד האישי שלה, היא כבר הסתכלה על הצרה של הציבור. איך אנחנו יודעים את זה? איך אנחנו יודעים שחנה לא חשבה רק על עצמה כבר עוד לפני שהיא קיבלה את הבן? כבר אז, כבר בשעה שהיא הייתה הכרה והתפללה לקבל את הבן, כבר אז היא לא חשבה רק על עצמה, היא חשבה על, ש, על צורכי הציבור. הרי כבר מראש היא לא אמרה, תן לי בן כדי שאני אוכל לחבק אותו וישאר אצלי בבית. היא מראש ביקשה את הבן ואמרה שאם השם ייתן לבן, וישאלתיו להשם כל הימים, אני אתן אותו לקדוש ברוך הוא. הוא יהיה שליח ציבור. מראש היא נתנה את זה. אבל חז"ל ראו את זה במקום נוסף. בנקודה נוספת, וחז"ל היה להם מבט מאוד מאוד מעניין בעניין הזה. כתוב, כשחנה מבקשת בן, היא אומרת, ונתת לעמתך זרע אנשים. וחז"ל לא כל כך הבינו את הביטוי זרע אנשים. מה פירוש הביטוי זרע אנשים? ונתת לעמתך בן, ונתת לעמתך בת, ונתת לעמתך זרע. מה זה זרע אנשים? איזה עברית זאת, זרע אנשים? וחז"ל באמת נתנו לזה שלושה פירושים. לביטוי זרע אנשים חז"ל נתנו שלושה פירושים. שניים פירושים מעניינים, הפוכים זה מזה, ופירוש שלישי הוא פירוש נפלא. אז נתחיל קודם כל בשני הפירושים המעניינים, ואחר כך נזכיר את הפירוש הנפלא. שני הפירושים המעניינים הם שזרע אנשים, בעברית אני יכול להגיד, חז"ל אומרים גבר בגוברין, כן? או אני יכול את זה, בעברית הייתי אומר גבר לעניין, כן? גבר רציני.
מאצ'ומן.
או, הנה, יופי, יונה. בסדר. הבנו? זה מה שחז"ל אומרים, זה פירוש אחד. פירוש שני של חז"ל, שאמרה זרע אנשים, זה מידלמן, באמצע. לא גבוה, לא נמוך, לא חכם, לא טיפש. אדם רגיל, נורמלי. לא ספיישלמן, שום דבר מיוחד שלא יהיה בו. זרע אנשים, זרע שנמצא בין כל האנשים, והוא לא בולט מכולם, הוא שווה לכולם. בסדר? זה שני הפירושים המעניינים של חז"ל. הפירוש הנפלא של חז"ל זה שחז"ל באים ואומרים, הם מכניסים פה עוד שתי מילים. זרע שמושך שני אנשים. אני רוצה שיהיה לי בן שהוא ימשח למלוכה את שני אנשים. את מי משח שמואל? את שאול ודוד, לפי הסדר הזה, נכון? קודם כל את שאול, אחר כך את דוד. שמואל משח את שאול ואת דוד למלכים. זאת אומרת, מה עשו חז"ל כאן? מה שעשו חז"ל אמרו שבעצם כשחנה ביקשה את הבן האישי שלה, בתוך בקשת הישועה האישית שלה כבר נמצאת בפנים כבר הבקשה של הישועה של עם ישראל. דהיינו, הישועה של חנה שהיא שמואל, הוא גם הישועה של עם ישראל, כי שמואל הוא זה שיכונן וימשח את שני מלכי ישראל הראשונים, את שאול ואת דוד. אז כבר פה אנחנו רואים לימוד אחד חשוב בשבילנו לראש השנה, לעשרת ימי תשובה, ליום הכיפורים, לכל השנה, לכל החיים. מה הלימוד? אל תפרוש מן הציבור. כל התפילות שלנו הן תפילות של ציבור. אנחנו לא מבקשים חונני דעה בינה והשכל, ואנחנו לא אומרים השיבני בתשובה, ולא אומרים סלח לי, אלא סלח לנו, השיבנו, ברך עלינו, רפאנו, פעם שופר גדול לחירותנו. זה הכל תפילה של ציבור. אנחנו אף פעם לא שמים את עצמנו בפוקוס. כל תפילה צריכה להיות בתוך כלל ישראל, בתוך עם ישראל. אנחנו מתפללים בשביל כלל ישראל, וגם מתפללים על עצמנו. כל אחד יכול להתפלל על עצמו, אבל הפוקוס לא יכול להיות רק עלינו. אדם לא, הוא לא נכנסים רק לאגו או לדלת אמות שלנו, מסתכלים רק על זה. תמיד המבט, תמיד התפילה, תמיד השאיפות צריכות להיות גם על המציאות הכללית של כלל ישראל, ואם תרצו גם של כל העולם כולו, כפי שאנחנו אומרים, לתקן עולם במלכות שלהם. זאת הנקודה הראשונה שחשוב ללמוד מחנה, את הנקודה הזאת. אבל זה עדיין לא מספיק. אמרתי לכם כבר שחנה, כשהיא באה להתפלל, אז היא מתפללת גם ממודה קודם כל על הישועה שזכתה לה. עלץ לבי בהשם, רמה קרני בהשם, שמחתי בישועתך, אבל גם מתפללת ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. היא רוצה גם ישועה לעם ישראל. וכאן אני רוצה להגיד לכם שיש לנו עוד שני פרקים בתנך, שני פרקים אחרים בתנך, שהתכנים שלהם, התוכן שלהם שווה או קרוב לתוכן של הפרק שלנו. אבל אני רוצה להסביר לפני כן נקודה אחת חשובה. בפרק שלנו, כפי שאמרנו, חנה גם מודה על הישועה הפרטית האישית שלה, וחנה גם מתפללת על הישועה של עם ישראל כולו, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. בשני הפרקים האחרים שאני רוצה להראות לכם, יש גם כן הודעה על הישועה הפרטית, וגם דיון בישועה הציבורית הלאומית של עם ישראל כולו. אבל בעוד שאצל תפילת חנה הישועה הלאומית עוד לא קרתה, זה עוד לא התרחש, זה עוד לא קרה. מתי זה יקרה? עוד מעט. כרגע היא רק מתפללת, כן? היא רוצה שזה יקרה. אבל אנחנו יודעים שזה קרה, נכון? כי שמואל בנה משח את שאול לדוד. והנה, כשיבוא דוד המלך וימלוך וישליט סדר בעם ישראל ויהיה תחת גפנו בימיו ויהיה שקט ויחזור עם ישראל לשלוט בכל ארץ ישראל ויהיה שקט ושלווה ואיש תחת גפנו ותחת תאנתו, נכון? בסוף ימי דוד, דוד ישיר שיר גדול להשם. ובשיר הזה של דוד מה כתוב? מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד וזרוע עד עולם. נכון? זוכרים את התפילה של חנה, ויתן עוז למלכו וירם קרן למשיחו? נכון? זה היה תפילה. והנה השיר הגדול של דוד, שאותה תפילה של חנה כבר התגשמה, וברוך השם, הנה דוד מממש את אותה תפילה של חנה, ועכשיו הוא יכול רק לשיר, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת. דוד שר להשם בשמואל ב' פרק ב', ושם הוא אומר, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד וזרוע עד עולם. זה מובן? יפה. עכשיו, אמרתי, יש פרק שעוסק, הפרק שלנו זה שמואל א', פרק ב'. ויש עוד שני פרקים. הפרק הזה, תכף נראה אותו, תהילים קופת ג' עוסק בישועה פרטית, ש... שמואל בית פרק הבית עוסק בישועה לאומית של עם ישראל כולו, דוד מלך ישראל שנשאר במגדול לשעות מלכו ועושה חסד ומשיחו של דוד וזרוע על עולם. וכמובן זה תפילת חנה, שמה היא עושה? היא מחברת את הפרטי עם הלאומי. נכון? בואו תפתחו בבקשה תהילים קופית ג' כולם מכירים את הפרק הזה בעל פה, נכון? זה הפרק הראשון מהלב. תהילים קופית ג' הללויה 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 הללויות שם אדוני יהי שם אדוני למורך מעתה ועדולה ממזרח שמש עד גבוה מעולה שם אדוני רם על כל גויים אדוני לשמיים כבודו מיק אדוני אלוהינו מקביל השווה את המשפילי לראות בשמיים ובארץ מקימים מאפר דל מהשפעות ירים אביון להושיבים נדיבים נדיבי עמו מושיבי עקרת הבית הם הבנים שמחה הללויה, נכון? מכירים את הפרק הזה? זה הלל, פרק הראשון של הלל. אנחנו עוד נחזור להבין את כל הפרק, עכשיו אני רוצה להבין רק את הפסוק האחרון, בסדר? מושיבי עקרת הבית הם הבנים שמחה הללויה. אתם יודעים מישהו רוצה להסביר לנו את הפסוק הזה? No one? אף אחד. אתה רוצה? אני לא יודע מה הכרה היא חנה, אבל הכרה היא הכרה. זה אישה שהיא הכרה. והקדוש ברוך הוא מושיב אותה והופך אותה מלהיות הכרה, להיות אם הבנים שמחה, ועל כך הללויה, נכון? הקדוש ברוך הוא לוקח אישה שיושבת בביתה כשהיא הכרה, והופך אותה להיות אם הבנים שמחה, ועל כך אנחנו באים להודות ולהגיד הללויה, נכון? אם כן, הסיפור של תהילים קופית ג' הוא סיפור של הכרה שהופכת להיות אם הבנים שמחה. הסיפור של שמואל בית כבד הוא סיפור של עם ישראל שהופך להיות מ... אני אגיד את זה. ממצב קשה?
מצב טוב.
ממצב טוב. מאנדרדוג לברוך השם מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו. בסדר? יפה. זה מה שחשוב, זה מה שקורה עם עם ישראל. עכשיו אני רוצה לטעות. שימו לב היטב, זאת הטענה הבסיסית והעיקרית. שלושת הפרקים האלה, גם שמואל שמואל א' פרק ב', וגם תהילים קופית ג', וגם שמואל ב' פרק ב', יש בהם שלושה יסודות חשובים שחוזרים על עצמם. בכל הפרקים האלה יש שלושה יסודות חשובים. בסדר? בואו נתחיל בפרק שלנו, שמואל א' פרק ב'. בסדר? בואו נתחיל בפרק שלנו. אתם תעזרו לי עכשיו להגיד מהם היסודות שיש לנו בפרק הזה. בסדר? בואו. כתוב ככה, אני מתחיל. ותתפלל חנה ותאמר, אלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחמתי על אויביי כי שמחתי בישועתך. מה יש לנו כאן בפסוק הזה? הודעה על... אין קדוש כאדוני כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו. רוממות השם. הלאה. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. מה יש לנו בפסוק הזה?
השם יודע את הכל.
השם יודע את הכל. היא פונה לכל מיני אנשים שמדברים גבוהה גבוהה והם אומרים כנראה שהשם לא יודע מה שקורה בעולם. כן? השם הוא גבוה, מעל גבוה, הוא לא אכפת לו, הוא לא מתייחס למה שקורה בעולם. והיא אומרת להם, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם. כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. השם הוא המתכנן את כל עלילות העולם, את כל מה שקורה בעולם. דוגמאות אתם רוצים? בבקשה, חנה נותנת הרבה דוגמאות. קשת גיבורים, הקשת של האנשים הגיבורים, חתים, מה זה חתים? יפה, כבר עברנו את זה לפני רגע. קשת גיבורים, חתים, ונכשלים, אותם אלה שהיו חלשים ונכשלים, מה קרה להם עכשיו? אז רוחי. צבעים, מי שהיה סבע? פתאום צריך פת לחם, בלחם נזכרו, הוא מזכיר את עצמו לפועל בשביל לקבל פת לחם. ורעבים, מי שהיה רעב, הדלו. אתם שמים לב? מי שהיה למטה עולה למעלה, מי שהיה למעלה עולה... עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה. השם מוריש, מעשיר. משפיל, מרומם. מקים מאפר, דל. מהשפות, תרים אביון, נושאים נדיבים. מובן? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מגיח לעולם, ויכול להפוך את הכל. מי שלמעלה, לשים אותו למטה, למטה, למעלה. הקדוש ברוך הוא שולט על כל העולם. בסדר? בסדר? וכמובן, הדבר האחרון, השם יחת ומריבב עליו בשמיים יראם, השם ידין השר, סיתן עוז מלכו וירן קרן משיחו, איך נקרא לזה? פעולת השם בעולם וישועת השם. אם תפתחו, אנחנו צריכים לעשות שיעור בעברית, אני אעזור לך עכשיו. אנחנו עוברים לתהילים קופת ג'. גם בתהילים קופת ג' יש לנו אותם שלושה יסודות. אחרי שהמשורר קורא לכולם לשיר, הללויה, קורא לכולם, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, אי שם השם מבורך, מעדה ודולה ומזרח שם, ושם בו מעולה על שם השם. כולם רוצים להודות לקדוש ברוך הוא ולהלל את שם השם. על מה? ושימו לב את זה. רם על כל גויים אדוני על השמיים כבודו. מי כאדוני אלוהינו מגביעי לשבת? מה זה? רוממות השם, בסדר? המשפילי לראות בשמיים ומארץ, מקים מאפר דל, מהשפות ירים עליון. בסדר? מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה. רואים את זה? יופי. גם שם רואים שלושת הדברים האלה. שמואל ב' פרק ב', שירת דוד, הוא פרק ארוך. 51 פסוקים. לא נקרא אותו עכשיו, לא נעסוק בו עכשיו, אבל גם שם אני רוצה רק לקרוא לכם כמה פסוקים, כדי שתראו שגם שם יש אותם דברים בדיוק. בסדר? בבקשה תקשיבו טוב לכמה פסוקים שאני קורא לכם משמואל ב' פרק ב'. כי מי אל מבלדי אדוני ומצור מבלדי אלוהינו. אני בכוונה לוקח פסוקים שהם יש להם ממש אותם ביטויים כמו הפרקים שקראנו קודם. מה זה הפסוק הזה שקראתי עכשיו?
לא.
רוממות השם, נכון? זה היה, קראתי פסוק למד ב' מי שמחפש. בסדר? אחר כך אני קורא מפסוק קבע. אם חסיד תתחסר, אם גיבור תמים תתמם, אם נבר תתבע, ואם עיקש תתפל, ואת עם עני תושיע, ועיניך הרמים תשפיל. מה יש לנו כאן? פעולת השם בעולם, פעולת הגמול, שכר ועונש, מי שעני, מי שהוא נבר תתבר, אם יקש תתפן, עיניך ארמים תשפיל, מי שנמצא למעלה יורד למטה, אתה יכול גם להגביע שפלים, להשפיל גבוהים, הכל הקדוש ברוך הוא עושה בעולם. וכמובן הפסוק האחרון, ופה שם בשירת דוד לא חסרים פסוקים של ישועה, כי כל הפרק כולו עוסק בשירה על הישועה, והפסוק הזה הוא פסוק הבולט, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד וזרעו עד עולם. הכל מובן? בסדר? עכשיו, אחרי שיש לנו את שלושת היסודות האלה, אני מבקש לעשות את הצעד הבא. אתם כבר יודעים אותו, נכון? יודעים מהו הצעד הבא?
מילה.
הצד הבא אומר לנו, מה זה מלכויות? מלכויות זה להבין שהקדוש ברוך הוא מלכו של עולם. מי אל מבלדי השם ומי צור מבלדי אלוקנו? אני ראשון ואני אחרון ומבלדי אין אלוקים. זה אחד מפסוקי המלכויות שאנחנו אומרים בתפילה. בסדר? זאת אומרת שיש לנו כאן פרק שעוסק, או יסוד שעוסק, שמדגיש את מלכות השם בעולם. רוממות השם אין כמו השם. בסדר? השם הוא המלך של העולם. מה זה זיכרונות? זוכרים ברכת זיכרונות מתפילת מוסף? כן? יש מישהו רוצה להגיד אותם בעל פה? לא את הכל, גם אני לא את הכל. אתה זוכר כל מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שבראשית. מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית, זיכרון ליום ראשון, כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לסבא ואיזו לרב וכו'. ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כהיום הזה? אש ואיש שלא ישכחך ובן אדם את המצבא, כי דורשיך לעולם לא יקשלו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בה. כן? וגם בתנוח ואבא זכרת. הבנו? מה יש לנו כאן בבדיקת זיכרונות? הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שקורה בעולם וזוכר כל מה שכל אדם עושה, והקדוש ברוך הוא דן את העולם וקובע מי יהיה ומי ימות, מי לשלום ומי למלחמה חלילה וכו'. מובן? זה ברכת זיכרונות. והברכה השלישית, ברכת שופרות. מה זה ברכת שופרות? מה יש לנו בברכת שופרות בתפילת מוסף? אתם זוכרים? על איזה שופר מדובר בתפילת מוסף בברכת שופרות?
השיניים זה כימוסטריה.
תודה. שני השופרות שמוזכרים בברכת שופרות, שופר אחד זה, אתה נגלית בענן כבודך על הר קודשך לדבר עמהם, מן השמיים ישמעתם קולך, והי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יענה לכל, שופר של מעמד הסיני, שופר של מתן תורה. זה השופר הראשון. והשופר השני, תקע בשופר גדול לחירותנו ושם נס קבץ גלותנו, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור מלכים ומצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. שני שופרות בברכת שופרות. שופר של מתן תורה ושופר של גאולה וקיבוץ גלויות. שופר של גאולה וקיבוץ גלויות, ברור לנו איך הוא קשור לישוע, נכון? אבל שופר של תורה, מה לא בלישוע? מה הקשר של שופר של מתן תורה לישוע? נכון? אז אני רוצה קצת להסביר גם את זה. לא נרחיב עכשיו, יש הרבה מה להרחיב במהותו של שופר, אבל זה בעזרת השם בהזדמנות אחרת, על מהותו של השופר. אבל דבר אחד יש כאן. כשהקדוש ברוך הוא בא לגאול את עם ישראל, יש קודם כל הגאולה הפיזית שהקדוש ברוך הוא מקבץ את ישראל מכל מקום ומביא אותם מארץ אשור, מארץ מצרים, מארצות הברית ומאירופה, מאוסטרליה ומדרום אפריקה, מכל העולם הוא מקבץ אותם בהר הקודש בירושלים. זה הדבר ראשון. אבל הקדוש ברוך הוא גם צריך לתת לנו, לא מספיק שהוא יביא אותנו לכאן, כי גם כשבאים לארץ ישראל, ודיברנו על זה הרבה בשבת האחרונה, גם כשחיים בארץ ישראל, צריך לדעת מה לעשות בארץ ישראל. כי אם לא חיים בארץ ישראל בצורה נכונה, אז הגאולה הזאת לא שווה כלום, כי אנחנו יכולים גם לאבד את ארץ ישראל חלילה. נכון? ולכן התורה היא זאת שמאירה את הדרך, והיא זאת שנותנת לנו את הבסיס לחיות חיים של גאולה. נכון? ולכן שני השופרות האלה הם שופרות של גאולה. הגאולה האמיתית זה חיים לפני השם. ואדם חי לפני השם כשהוא חי בארץ ישראל, ואדם חי לפני השם כשהוא חי על פי התורה. חיים, חיים של תורה בארץ ישראל, זה חיים לפני השם. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מובן? ולכן שני השופרות האלה, שהם הגואלים את עם ישראל, הגאולה של עם ישראל באה לידי ביטוי באמצעות שופר של תורה, ובאמצעות שופר של גאולה של קיבוץ גלויות. כי ארץ ישראל, כשחיים בה, עם ישראל, על ידי קיבוץ גלויות, כל עם ישראל חי בארץ ישראל. ועם ישראל חי בארץ ישראל, עם תורת ישראל, זה גאולת העולם. זוהי גאולת ישראל. מה שראינו היום, לא יודע אם שמתם לי עכשיו, שבעצם קופירייטר, בעל זכויות היוצרים על תפילת מוסף של ראש השנה, של מלכויות, זיכרונות ושופרות, מי הוא?
חנה.
חנה היא זאת שלראשונה כתבה את השלד הראשון, את הסקיצה הראשונה של מלכויות, זיכרונות ושופרות. כשבאים חז"ל כמה מאות שנים אחר כך, אולי אפילו כמעט 1,000 שנה אחר כך, באים חז"ל וכותבים את תפילת מוסף של ראש השנה, הם קודם כל לוקחים את השלד, את הרעיון הבסיסי, הם לוקחים מתפילת חנה. ואומרים, כמה ברכות אנחנו נגיד? כמה ברכות שאמרה חנה בתפילתה? כמה ברכות אמרה חנה בתפילתה? 9 פעמים שם השם. גם אנחנו נגיד 9 פעמים שם השם. כן? כדי להגיד לנו את הנקודה הזאת שאנחנו מעתיקים את הרעיון של חנה. אמנם חז"ל מרחיבים את זה, עושים את זה להרבה יותר רחב, הרבה יותר עשיר, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אינספיירינג, מעורר השראה, ודאי, זו תפילה גדולה ונפלאה, זה ודאי. אבל כשחז"ל באו לעשות את זה, קודם כל הם עושים את זה בגלל חנה. אתם מבינים? עכשיו אנחנו מבינים למה כשחז"ל אומרים הנה 9 דראש שנה כנגד 9 אזכרות, זה לא משהו טכני, אלא זה משהו מהותי שמצביעים על הקשר האמיתי והעמוק בין תפילת מוסף של ראש שנה לתפילת חנה. שני דברים למדנו מחנה. קודם כל, אנחנו רואים, ולמה, אגב, למה למדנו את הדברים האלה מחנה? כי חנה לא, קודם כל, ידעה תמיד לצאת מרשות הפרט, מהיחיד אל הציבור. זה דבר ראשון שחנה למדה. אבל חנה לימדה אותנו עוד דבר חשוב. כשאדם זוכה לישועה, הוא לא רק אומר תודה. הוא מנסה להבין את דרכי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא את העולם, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. והיא נקטה פה, לקחה כאן איזה מהלך פילוסופי רחב שמשמעותו לנסות להבין מה קורה בעולם. והיא אמרה שאם אדם יש לו את האמונה הבסיסית שהקדוש ברוך הוא בורא העולם, זה מלכויות. ואם יש לו אחר כך את האמונה הבסיסית שהקדוש ברוך הוא לא רק בורא את העולם, אלא הקדוש ברוך הוא גם מנהל את העולם, והקדוש ברוך הוא זה שמשגיח ומתכנן את כל מה שקורה בעולם, ממילא אנחנו יכולים לבוא אליו בתפילה ובבקשה, אנא גאל אותנו, אנא הושע אותנו, ונקווה כולנו ונתפלל שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו ויכתבנו ויחתמנו אותנו ואת בני משפחותינו לחיים טובים ולשלום. טוב. יש לנו 5 דקות, אם רוצים לשאול איזו שאלה. במצב של חורבן, במצב שאין מדינה ואין אומה. ושאלה ראשונה, למה, מה הקשר בין זה לבין תשובה? שאלה שנייה, שהיום יש לנו ברוך השם מדינה ויש עם והמדינה בנויה, אז מה, איך אנחנו יכולים להתייחס לקטעים האלה של הסליחות? זאת אומרת, הבנתי לך נכון, אלה שתי השאלות שלך. השאלה הראשונה יותר קל לי לענות לך, השאלה השנייה גם כן, אני אענה לך, אם כי שם זה קצת יותר מורכב. לגבי השאלה הראשונה, הקשר הוא קשר ברור, רק הרגע דיברנו. עם ישראל, אם הוא מצב טוב או מצב לא טוב, זה תלוי במצבו, האם הוא נמצא יקשב ישר לפני השם אלוהים, עם ישראל נמצא במצב ירוד, מצב לא טוב, זה בגלל ההתנהגות שלו שהיא לא טובה. כשאנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, כן? אנחנו לא אומרים לנו, אנחנו אומרים לך, בסליחה, גם אתה אמרת, חשבנו ולענו, ואתה אמרת גם אולי יהיה חוס עממי ועדון ואולי ירחם. נכון? גם את זה אמרנו היום. כן? אמרנו היום, הרבה דברים אנחנו מבקשים, ומבקשים, יש לנו בבקשת הסליחות, גם אשכנזים. כן? יש לנו בבקשת הסליחות, גם בבקשה של מחילה וסליחה, ושל מבקשים הקדוש ברוך הוא שימחל לנו, ניסענו, מבקשים הקדוש ברוך הוא שיפתח ליבנו כדי שנוכל דרך תשובה הורית לבת אשר בבא, נגיד בעוד כמה ימים, נכון? אז יש לנו גם סליחות שעוסקות בתשובה, שעוסקות בשירות, בתיקון החטאים, בתיקון האדם. אבל, בדיוק כמו שאמרתי לפני כמה דקות, שאנחנו מסתכלים על עם ישראל כולו. ואנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, הקדוש ברוך הוא, העם הזה הוא שלך. העם הזה סובל בין הגויים, העם הזה קשה לו. כן? אני רוצה להגיד לך שגם היום כשיש ארץ ישראל, כן? עדיין העם הזה סובל, ועדיין הגויים עושים לו צרות. כן? והשבוע הזה לא צריך להסביר לך על כל מה שקורה בעולם. וזה נכון שיכול להיות, ואני מסכים, שיש גם לי בעיה, אני לפעמים הולך לאשכנזים להגיד סליחות. היום הייתי שם, ואני פעם, מדי פעם הולך גם לשם להגיד סליחות. ומדי פעם יש בפקידי הסליחות, גם לי יש איזושהי בעיה עם חלק מן התכנים שלא כך מתאימים למציאות שלי. אבל אני, אתה יודע, לי אין כוח לתקן שם תקנות ולשנות דברים, אני לא בא לכוח לעשות את זה. אבל בהחלט יש שם דברים שהיום אולי פחות רלוונטיים. אבל לחשוב שהיום אנחנו כבר נמצאים במצב שלם, ויש מדינה, ויש עם, ויש הכל בנוי. עם כל זה שיש מדינה ויש עם, העם צריך הרבה תיקון והרבה ישועה כדי שהעם יהיה עובד השם כמו שצריך. ואני לא מדבר רק על אלה שמכונים אינם שומרי תורה ומצוות. אני יודע גם עלינו, גם אנחנו צריכים הרבה תיקון. לא, הרבה, קל מאוד להגיד, אשמנו עליהם, אנחנו צריכים להגיד אשמנו על עצמנו. קודם כל, אנחנו צריכים, הרבה, יש לנו הרבה מה לתקן בעצמנו. זה דבר ראשון. ודבר שני, מצבו של עם ישראל בגויים הוא ודאי מצב לא קשה. עדיין, מדינת ישראל, כן, היא לא דבר מובן מאליו. יש בכל רגע נתון מיליונים, אולי אפילו מאות מיליונים, ואולי אפילו מיליארדים של אנשים בעולם שמוכנים, חס ושלום, למחוק את מדינת ישראל במפה. וגם זה, גם על זה אנחנו מתפללים. זה לא פשוט. ולכן יש מקום לתפילה, ויש מקום לסליחות כאלה, ואני אומר שוב, הסליחות בנויות משני מרכיבים. מרכיב התשובה האישית, ומרכיב שקשור עם מצבו של עם ישראל בכלל. וכמובן, רוב הסליחות האלה נכתבו באירופה בשנים של בימי הביניים, בכל הגזרות הקשות, מסע הצלב, גזרות תחת ותת, ולא חסרות צרות שהיו ליהודים באירופה במשך כל השנים, והם כמובן משקפים את המצב הקשה של עם ישראל שעליו הוא זעק כל השנים האלה. ובוודאי שחלק מן הדברים קצת מאבדים היום את העוצמה שלהם. טוב, שוב אנחנו בבקשה, עוד שאלה אחרונה.
אני רוצה לדעת אם יש הרב עצה על מה ראוי להיות כאילו מבטנו בישיבה, מה יש לנו ללמוד, איזה, מה יהיה הפוקס שלנו בלימוד ומה האנגול. כאילו מה ללמוד ומה הרטיש.
אתה רוצה את הכל לזה? זה לא הזמן לענות על השאלה הזאת, זה לא השם. מה, אין לי את השאלה. אתה רוצה לתת לו תשובה?
לא.
עוד
שאלה שאולי אפשר לנו. שאלה שאפשר
לנו. לא, אבל אנחנו ניתן לו תשובה. בכל זאת, מגיע לו משהו, הוא שאל משהו, לא. אז רק דבר אחד אני יכול להגיד לך. השאלה שלך היא שאלה כבדה וגדולה, ובעזרת השם אולי באמת באחת ההזדמנויות, אולי נקדיש לזה באמת מבט יותר משמעותי, ואני לא רוצה לתת לך תשובה של דקה לשאלה כל כך חשובה. אז הרב ריין, אתה אחראי להזכיר לנו באחת הפעמים שנעסוק בסוגיה הזאת. בעזרת השם ובלי נדר. טוב, זה חשוב להגיד עכשיו בלי נדר. אז בעזרת השם ובלי נדר, נעסוק בזה בעזרת השם באחד המפגשים, נעסוק בנקודה הזאת. בינתיים אני יכול להגיד לך מה ללמוד? לעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ. יש תורה רחבה וארוכה וגדולה, יש דברים בסיסיים שכל אחד צריך ללמוד, כלים ראשוניים שכל אחד צריך לקבל, וכמובן כל אחד ואחד אחר כך רוצה להתרחב, רוצה לעסוק ולהעמיק, מי שיש לו כוח ויכול לשלוט על כל התורה כולה, זה הכי טוב. אבל מי שקשה לו, הוא צריך לעשות choices, בחירה, הוא צריך לבחור מה כן, מה לא, ובחירות, במקום שאני בו חפץ, כל אחד, יש מי שאוהב יותר פילוסופיה, ילבד יותר פילוסופיה, מי שאוהב יותר שס, ילבד יותר שס, מי שאוהב יותר תנך, תנך, מי שאוהב והלכה, הלכה, ועוד כהנה וכהנה, אבל בעזרת השם עוד נדבר על זה בהרחבה, באחת הפעמים הבאות. תודה לכם. יונתן, אני לא נותן לך לשאול הפעם, אנחנו, אתה יכול לשאול גם בלי הפורום הזה. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולם.
תודה רבה.
We're going for that further?
Yeah. Oh, yeah.
I don't know exactly.